קרן פרז הוא דוקטור לפילוסופיה שכותב בימים אלו את תמונות מוסריות. ספר גרפיה נותן פרספקטיבה מוסרית בצורה פשוטה להבנה. הספר מספר על דת, פמיניזם, אלוהות ועוד נושאים רבים ומגוונים שיאפשרו לקורא לפתח תפיסה מורכבת, ביקורתית וסובלנית. היום נדבר איתנו על הסרט מלנכוליה. אילן, מה נשמע?
אילן, מה קורה?
מעולה, זוהר.
אני סבבה לגמרי. אילן, תספר לנו קצת על הספר שלך, תמונות מוסריות.
אז הספר בא בעצם לענות על איזשהו פער שנמצא היום בעיניי בחברה, אם זה אצל בני הנוער ואם זה אצל האנשים המבוגרים יותר. כאשר הם מדברים על דברים שהם לא תמיד יודעים את הטיעונים ממש בעד ונגד, והם ישר אומרים אני בעד או נגד וכו'. והמטרה היא בעצם לבוא ולנסות עד כמה שאפשר לקחת נקודת מבט אובייקטיבית בנושאים שונים שקשורים למוסר, ולתת בעצם את הטיעונים העיקריים בעד ונגד. ובמידה והקורא רוצה להעמיק, הוא יכול להיכנס על ידי QR או בסוף הספר לינקים, לקבל הרבה יותר אינפורמציה על אותו הנושא. עכשיו, הרעיון הוא שבעצם זה לא ספר שאמור לחפור, אלא ספר שאתה יכול לבוא ולפתוח אותו באמצע, לקרוא עמוד אחד, להבין, להחכים ולסגור.
כמו כזה סטימולטור למגרה לסקרנות טבעית או לנושא שיחה?
כן, יותר לסקרנות אישית ולהגיד לעצמך, רגע, אז יש קצת יותר ממה שאני חושב עכשיו.
אני הסתכלתי, עיינתי בדפים שאתה חולק בפרויקט אינדיגוגו, יש פרויקט מימון המונים שרץ כרגע לספר, נשים לינק בדף. א', הוא נורא יפה, הגרפיקה, וב', נורא אהבתי, זה נושא שדיברנו עליו כבר כמה פעמים, את זה שאתה למשל אימטת את זה ש... מיתוס המבול מופיע בכמה תרבויות, שזה דבר שלדעתי בישראל, ידע חסר מאוד בקרב ישראלים, ואפילו גיליתי כמה שלא הכרתי, לא יודעת שגם להודים יש מיתוס מבול.
כן, נכון, והאמת היא שבהמשך הספר, אני בעצם משווה בנושא הזה בין מספר מסורות, ובסופו של דבר אני נותן איזשהו... עץ שאתה יכול לבוא ולבחור אם אתה מאמין שזה מדובר במשהו אלוהי או שלא, ואז אני בעצם נותן לך את ההסבר איך אתה יכול להבין את ריבוי המיתולוגיות.
אם אתה, זאת אומרת,
על פי ה...
אם אני הולך מעטים שלי יש אלוהים, אז אני מקבל את ריבוי המיתולוגיות כאחדות.
כסבר איקס.
אחדות הניגודים או משהו כזה.
נכון, ואם לא, משהו אחר. כן, אז אני לא אומר לך מהו ההסבר הנכון, אני קצת פותר לך איזשהו צוהר על מה הפילוסופיה מדברת בנושא זה.
נשמע מרתק. ולמה בחרת דווקא לדבר איתנו על המלנכוליה? קשור לספר או לא?
כן, זה קשור לספר מן הסתם. ובעיניי זה אחד הסרטים היפים שנעשו. זהו סרט שבו כשאני ראיתי אותו, המשכתי לשבת אחר כך 10 דקות ולבעוט במסך. זה בעיקר סרט שמדבר על מוות וחיים ועל משמעות, וזה מה שהספר בא לעסוק פה בסופו של דבר, שהוא מהי המשמעות שלנו פה.
אוקיי? בעצם בשביל מה אנחנו פה, אתה אומר?
בשביל מה אנחנו פה, או מה אנחנו יכולים לעשות עם ההיעדר סיבה שאנחנו פה.
שזו שאלה שמאוד מטרידה את ג'סטין שם, כי כל הזמן מבקשים מנה, כולם צריכים מנה משהו, זה משהו שנורא נורא הטרידתי. אני פתחתי את הסרט, אני כאילו רק לצורך העברה, שאני רואה את הסרטים של הפרק, אני יושב עם גוגל דוקס פתוח לידי, וזורק לעצמי, כל הרעיון שעולה לי בראש, אני זורק כי הכל לגיטימי, בריינסטורם כזה עם עצמי, אחרי זה אני, אם יש זמן, אני עושה גם תחקיר על הדברים שרשמתי. אז במקרה הזה, ברגע שהיה כתוב ג'סטין, עלה לי הספר של המרקיז דה סאד, ג'סטין הוא וידויה של המידה הטובה, וכל הזמן עניין אותי האם יש קשר בין השניים, לא חיפשתי מישהו אחר הקשר בין השניים, האמת. תכלס, אם אני חשבתי על זה, זה מספיק טוב בעיניי. ואחד הדברים שהם נורא עניינו אותי, זה שבג'סטינו וידויה של המידה הטובה של המרקיז דה סאד, היא כל פעם מתנערת, שם זה המון על, על התעללות מינית, ודברים כאלה שלא קשורים, לא, לא קרו פה, אבל כל פעם היא איכשהו מתנערת מה... מהצרה שקרתה לה, היא מגיעה לאיזשהו סייבר, לאיזשהו משיע, ואז המשיע הזה מוריד אותה לתאום יותר גדולה ממה שהייתה פה. ופה אני רואה את ג'סטין עושה אותו דבר עם השמחה, עם היעדר השמחה שלה בעצם, שכל פעם שהיא איכשהו מצליחה לפנות למישהו שאמור לעזור לה, אז הוא מרסק אותה. אם זה בעלה בהתחלה, שמתחיל להתאכזב ממנה יותר ויותר ככל שהסרט גדל, הוא אוהב את ג'סטין השמחה, הוא מאוד לא אוהב את ג'סטין הדיכונית, אני גם יכול להבין אותו, זה חיים קשים. אמא שלה, שאין מה לדבר בכלל, שהיא דמות אם מיתולוגית. אבא שלה שנעלם ברגע שהיא צריכה אותו, אחותה שהולכת שוב, לא, כאילו, עוברת על איזושהי משרד של להיות איתה ולהיות נגדה. והבוס שלה הנהדר כמובן. ש...
מקסים, איש מקסים.
איש מקסים, איש יקר.
מעניין, כי... אני לא הסתכלתי על ג'סטין כמישהי שהיא שמחה בכלל. זה אומר, מבחינתי, ג'סטין, מהתחלת הסרט, היא עושה את עצמה. היא, לרגע היא לא שמחה. היא מחייכת, מנסה לשחק את המשחק החברתי, מנסה לשחק את האישה שהולכת להתחתן, את האישה שמגיעה לטקס חתונה מהודר, את האישה שמקדמת, מקבלת קידום בעבודה, אישה שמקבלת בית בין עצי פרי, אישה שהיא מצליחה בחברה, שהיא בעצם יפה, ומצליחה, ומגלמת את כל מה שאנחנו רוצים, ובעצם היא תמיד...
הרבה היו מתחלפים איתה.
כן, והיא בעצם היא עצובה, ובמידה מסוימת, אמרת שני שליש ושליש, אני חושב שזה אולי אפילו, אולי חצי-חצי, ויכול להיות שהיא כשלעצמה, היא מלנכוליה, היא הכדור הכחול, היא הארס של מה שנמצא על כדור הארץ, שבמידה מסוימת הוא כבר הרוס, שזאת בעצם החברה ההרוסה.
היא אומרת את זה.
היא אומרת את זה איפשהו בסוף שם.
בסוף. היא אומרת שכדור הארץ הוא גוש של רוע, ורק זה הרידמפשן שלו, כאילו זה...
גם בסוף כשזה עומד לקרות, ומתקרבים עת-עת לכדור הכחול, וכולם בפאניקה, אחד מתאבד, האמא בחרדה, ורק היא כזה... קצת נראה שהיא סוף סוף מתחילה להיות שמחה באמת.
שזה מדהים, הקטע האחרון הוא מדהים בכל כך הרבה רמות בעיניי. א', אני לא יודע אם ראיתם את הסרט, אני אתן עכשיו רפרנס, אבל של צעצוע של סיפור 3.
תרם. אחד ושתיים ראיתי. אוקיי, אז ב... שלוש זה עם הדובי הגדול המפחיד.
נכון, כן. אז
הבן שלי ראה אותו לידי שעבדתי פעם.
אז כן, אז אני מאלה שבוכים בסרטים, ובסרט הזה אני בכיתי לא מעט, ואני מדבר על צעצוע של סיפור 3, והקטע האחרון הוא ממש מזכיר קטע שיש שם, שבו הקובוי וכולם מחזיקים ידיים ומסתכלים אחד על השני בעיניים לפני שהם נופלים אל האש. וזה קטע שהוא די מעניין, כי הוא מאוד דומה, והסרט של מלנכוליה יצא שנה אחר כך, אני חושב, אז אני אמרתי לעצמי, אולי כי יש פה איזשהו... יש פה עתקה, אבל אם נחזור לסרט... זה מאוד מעניין, כי מצד אחד, ג'סטין בא ובעצם יוצאת נגד החברה, נגד החברה, הבורגנות והכללים והחיוכים והכל, והיא יוצאת נגד החברה המודרנית. אם אתם זוכרים, אז בסרט היא מחליפה את הציורים המודרניים בספרים עם הציורים העתיקים יותר. ובעצם בקטע האחרון היא באה ונותנת אלטרנטיבה. היא באה ויוצרת בעצמה משמעות שהיא חדשה, היא שלה, כן? אחרי שהיא בעצם הרסה הכל, וזה גם השם שלה, על פי הנכד, אנט סטילברייקר, משהו כזה. אז היא בעצם יוצרת איזושהי משמעות חדשה שהיא זמנית, ואז היא בעצם מאושרת.
שזה הטיפי
שזה הטיפי, ואז השאלה שנשאלת היא, האם באמת אותו הטיפי הוא משמעותי? כי רגע לפני, כשאחותה ביקשה ממנה לבוא ולשתות תה ביחד, ולקחת ארוחת בוקר ולשים קצת מוזיקה, אז היא אמרה, לא, אני לא עושה את זה. אוקיי? את יכולה ללכת לחפש את החברים שלך. ואז בעצם היא עושה את זה בעצמה.
אבל זה בדיוק מה שאתה אומר בדרך שבה אני מבין את זה. אחותה ביקשה ממנה לעשות את הפסדה של
החברתי.
Civilized, פעם אחרונה Civilized, המשפחה יושבת, שותה יין קטן, שומעת איזה ג'אז קונספטואלי ברקע, ומסתכלת על הקרמים ומעריכה את כל מה שיש לה פעם אחרונה, והיא לוקחת את זה למקום הרבה יותר שורשי והרבה יותר קמאי. היא בונה איזשהו סימבול שבטי, שזה הטיפי, ויושבת עם השבט שלה, שג'ון ברור שהוא מחוץ לשבט, אז הוא חייב למות לפני זה, עם השבט שלה, של האחותה הפרנואידית, עם הסכיזופרניה, אחותה הסכיזופרנית החרדתית, עם הדיכאון הקליני שלה, והילד החכם מדי, for his own good, שבנה את המערכת שגורמת לאמא שלו לאבד את שפיות דעתו. ואז הם יושבים להם בשבט שלהם, בתוך הטיפי שלהם, ואז הם כאילו מוגנים מהכל, בניגוד ללשבת עם הפסדה של, כן, את סוף העולם העברנו בלשבת על המרפסת.
האמת שזה בדיוק מה שגרם לי לחשוב, זה מתחבר פה יפה, באמת על ההסתכלות החברתית, כי זה סוף העולם, אז באמת אין כלום אחרי, ואני חושב שגם כשאנחנו מתים באופן רגיל, רק אנחנו, אז אנחנו לא יכולים, כאילו, אם סתם היה עכשיו כל העיר מתה, הוא לא היה הולך ומתאבד, הגבר. הוא עדיין היה, הוא המת כמו, בדרך כלל, אנשים בוחרים למות כמו גיבורים, אני אמות כשאני אגן על משפחתי, ורק כאן, שגם לא יהיה אחר כך, גם מהמוות, אז הוא מתאבד, כי על הזין שלו, כאילו, מה אכפת לי?
זה, אז משפחה. זה הקריאה שלך, הוא התאבד כי מה על הזין שלו, מה אכפת לי משפחה?
אני חושב שהפחד ניצח שם, אני חושב שאם הוא היה עומד למות באופן פרסונלי, אבל העולם היה ממשיך, אולי היה מתנהג אחרת, כי הפחד הרבה יותר קטן, והפחד של מה יזכרו ממני, גדול מהפחד שלי מהמוות. למרות שמבחינתו התוצאה דומה, הוא מת כך או כך, אם יש כדור הארץ או לא.
ולמה לדעתך הוא התאבד?
ואולי, כן, בנוסף למה שאתה אומר, אז יש פה איזושהי אלגוריה מסוימת, כי ג'ון הוא באמת, מעבר לכך שהבחירה בשחקן הספציפי הזה, בג'ק באואר.
ג'ק באואר, הדמות הטראגית האולטימטיבית.
שהוא בא בסרט היחיד אולי, על סוף העולם שבו לא עושים כלום, אוקיי, ולא צריך להילחם. הוא בסרט הזה, הוא בעצם, הוא מייצג את המדע. אוקיי, הוא בעצם המדען, הוא בא ואומר, כן, המדע, הוא זה שיפתור את כל הבעיות. וברגע האמת, המדע לא נתן את התשובה, ומי שנתן את התשובה, אפילו הרגעית, זאת הייתה ג'וסטין עם המשמעות שהיא יצקה לתוך האירוע, והוא נכשל. Okay?
אז בגלל זה הוא התאבד, כי המדע לא סחב יותר, וכל מה שהוא האמין בו לא קיים?
אני חושב שהמדע יכול להחזיק אותנו עד גבול מסוים. וכבני אדם, המדע לא יכול לתת את תשובה למשמעות. ולמשמעות החיים, פה בעצם נכנס האדם שיכול ליצוק את מה שהוא רוצה, אם זה משמעות משלו, אם זה משמעות אלוהימית, או כל דבר אחר.
אבל זה בתוך הנחה שיש משמעות לחיים.
יש פילוסוף, נגל, שאני למדתי עליו פעם, ואני לא זוכר הרבה ממנו, אבל...
נגל?
נגל, אם אני זוכר טוב, זה תומאס נגל. והוא שואל באחד הספרים שלו, איך אנחנו עונים על השאלה, מה זה משנה, מה היום אני עושה, גם ככה עוד מיליון שנה, אף אחד לא יזכור את זה, וזה לא רלוונטי, וכדור הארץ יחרב, או שלא. אוקיי, זו שאלה שהיא קלאסית שהיא...
הניאליזם, למה לא להיות ניאליסט?
כן, עכשיו הוא אומר, הוא עונה על זה קצת בצורה מתחכמת, אבל מעניינת, הוא בא ואומר, אם עוד מיליון שנה זה לא ישנה למי שיחיה שם מה אני עשיתי היום, אז לי היום לא משנה מה הבחור עוד מיליון שנה יחשוב. אוקיי? ולכן, במידה מסוימת, המשמעות של מה שאני עושה, היא לא קשורה למה שיהיה עוד מיליון שנה, כמו שלא, זה לא חשוב מה אני עושה. והאם יש משמעות לחיים? זו שאלה גדולה. אני חושב שהסרט בא ואומר שהמשמעות לחיים זה המשמעות שאדם נותן מעבר למה שיש, מעבר לתרבות, מעבר למדע. זה מה שאדם בעצמו נותן באותו הרגע, ואם הוא לא ייתן, אז לא יהיה, ואז אתה או מת או מתאבד או עושה בכאילו.
אני בנעוריי חשבתי על תיאוריה שאחרי זה ראיתי שאני לא היחיד שחשב עליה מן הסתם, אני לא כזה חכם, אבל היא יחסית מתמטית באיך שהיא התחילה ואחרי זה זה. אני חושב שהשאלה של משמעות היא, זה לא שיש משמעות אחת. אני חושב שגם המשמעות באה במגוון אופנים, תמיד יש, אנחנו תמיד מחפשים משמעות גדולה יותר, יש את המשמעות שלי, לא יודע, עם היחסים שלי עם אשתי, ואם הם משמעותיים לעוד 200 שנה, אז כנראה שאולי לא. ואז יש את המשמעות של מה קורה אחרי, של המיליון שנה, ומה קורה כשהכל מת, אז יש, האם יש גן עדן, אבל גם האם יש משמעות לגן עדן? למה גן עדן חשוב? אז אולי יש רמת משמעות גדולה מגן עדן. אני חושב שמשמעות היא משהו כזה שמתכנס להרבה דברים שמוכלים אחד בתוך השני. ועכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים על זה, אני חשבתי שזה בעצם מה שכל כך מפחיד את ג'ק באואר. שהרבה גדרות משמעות כאלה מתנפצים ביחד. המוות האישי שלי הוא משמעות אחת, אבל יש משמעות מעבר, מה אני אשאיר למשפחתי, ומה יישאר להם בעולם, ואיך העולם יגיבו, ויום אחד נצא לגלקסיה, אז האם יש משמעות רחבה מזאת, אבל פה זה הכל מתנפץ, מתנפצים מלא גדרות ביחד, ולזה פתאום לשום דבר אין משמעות, וזה זה קשה להכיל.
אלא אם כן, המשמעות היא יוצאת... מתוכך, כי הרבה פעמים האמירה היא שאם אני עושה פעולה, מה נותן לזה את המשמעות, אם זה החברה, אם זה אלוהים, אם זה העולם, אם זה X, ואז אני נכנס למין, מי נותן למי, כן, וזה לא נגמר, בצורה רקורסיבית, אבל אם אני בעצם אני... הופך את זה, ואני מחזיר את הכל אליי, כן, אז התשובות לשעתך, לשאלותיך, הן בעצם ניתנות מעצמם. המשמעות של החיים עם אשתך, אם אתה נותן לזה משמעות, אם אתה לא נותן לזה משמעות, אז אין לזה שום משמעות, לא אנושית, לא תרבותית, לא... דתית, לא כלום, אוקיי? זה ככה, לפחות אני רואה את זה, ולדעתי זה מה שיוצא גם בסופו של דבר מהסרט.
אבל יש ערכיות בין המשמעויות בתפיסה שלך? זאת אומרת, אם ניקח את, נגיד את יחסי הזוגיות, אוקיי? יש אנשים שנמצאים ביחסי זוגיות כי נורא מתאים להם, הבן אדם שהם איתו. קל או קשה סיפור אחר, אבל הוא מאוד מתאים להם, הוא מאוד... משפר להם משהו מעצמם, חושף להם משהו בעצמם, משלים משהו בעצמם, כיף להם להיות איתו, לא יודע, כל מיני כאלה. יש אנשים שאתה יודע, שרואים את הזוגויות שלהם ואומרים, בוא להם ביחד, כי פשוט מבאס אותם להתגרש. אין שום דבר, חוץ מחשבון משותף במכולת, אין שום דבר שמעניין אותם. אומרת, יש כאילו, אתה רואה איזושהי ערכיות בין המשמעויות, יש משמעויות נשגבות יותר ומשמעויות נשגבות פחות?
אני חושב ש... מבחינתי, בהחלט, יש הבדל בין משמעויות. עכשיו, השאלה היא מי קובע, אוקיי? אבל האם יש סולם, כן? אפשר, לדעתי, די לקראת, כמו שעושים בפילוסופיה, מקרים קיצוניים לפה ולשם, ולראות בצורה די מורה שנמצא סולם בין ה... משמעויות. עכשיו, כשאני אומר שיש סולם, אני לא מתכוון שזה סולם אבסולוטי, אוקיי? אלא בעיניי הדרך לבחון אם יש באמת סולם או שלא, זה לראות האם רוב בני האדם, כן, מתייחסים לאיזשהו סולם, והם מתייחסים, אוקיי? כאילו, האדם מבחינה טבעית, הוא קובע שיש סולם. עכשיו, לגבי השאלה הספציפית, האם, וזה מה שאני מבין בין השורות בשאלה, האם זוג נשוי מאושר, זוג נשוי לא מאושר, זוג שלא נשוי, שגר ביחד וכו, האם יש הבדל ב... משמעויות, זה מאוד קשה לקבוע.
סליחה. אני הזכרת את הציורים לפני כמה משפטים. אני מאוד התרשמתי, יש שם שימוש מאוד מאוד מעניין שמתחבר למה שאמרנו קודם, שאולי אפילו קצת שפינוזיסטי, קצת בדרכו, על הטבע והמדע והטבע והקיום שלנו. גם ה... הסרט מתחיל באקספוזיציה שהיא כל הסרט, של איזה 10 דקות, ואז יש את הסרט השלם, שבמהלכו אתה מגלה שכבר ראית את הסרט. אבל הוא מתחיל בתמונה של פיטר בורגוויל, שנקראת צעדים בשלג, אם אני זוכר נכון, וכל הציורים של פיטר בורגוויל נוגעים בשני דברים. הם נוגעים באפסותו של האדם מול הטבע, והם נוגעים ב... סיטואציות של תמונות נורא שמחות כאלה, של פסטיבלים, וכשמסתכל טיפה פנימה, אתה מגלה את קווי העצב בתוך זה, את האדם הקטן שנאבד בהמון, את הליצן שהוא כולו צוחק, אבל חצי פנים התחתונים שלו, לא, כל מיני כאלה, אני לא זוכר, אני פעם מדעתי את זה, אפילו ממש שזה עם דוגמאות. ואז אתה מגלה שג'סטין היא בעצם גם ציור כזה, ש... גם מאוד מחובר לטבע, גם מכיר באפסותו של האדם למול הטבע והעולם, או שאפילו שיגידו אלוהים, וגם משדרת פסאדה מאוד שמחה בהסתכלות ראשונית, היא חייבת, כמו שאמרנו, היא חייבת להיות מאושרת, יש לה עבודה מצוין, יש לה בעל מצוין, יש לה משפחה, יש לה חתונה, יש לה כסף, יש לה כל מה שרק אפשר לחלום עליו, ורק דבר אחד אין לה את עצמה, כאילו... זה מאוד, אותי זה ממש הגניב.
כן, אני חושב ש כולנו בסופו של דבר נמצאים באותו ציור, רק שהיא היחידה שמנסה לצאת ממנו, או שלפחות מסתכלת עליו קצת מהצד, וזה לא דבר שהוא משמח, מן הסתם. וזה מעניין גם שאמרת על הקשר לאדמה לפני כן ולטבע, כי המלנכוליה, אם אני זוכר טוב, היא אחת מארבעת המראות.
של היוונים.
כן, המראה השחורה, הצהובה וכו, והקשר שלה הוא לאדמה ולסתיו, שזה באמת אותו ציור, הוא קצת סתיווי. והסתיו הוא בעצם, אני חושב קצת, א', הוא השם של הבת הבכורה שלי, אבל מעבר לכך, הוא המקום שהאדם חי, כי האדם בעצם נולד בקיץ, והוא מת בחורף, ורוב זמנו הוא בסתיו, והשאלה אם הוא מודע לזה או שלא.
אני, מה שאמרת על ג'סטין, היא נורא לבד, נכון? חלק מהמלנכוליה זה שאתה נורא לבד. מה שאהבתי בסרט, וזה לא סרט שקל לאהוב, כי הוא היה קשה. אני חייב להגיד שהוא היה לי קשה, ואני עוד לא סגור על אם אהבתי אותו או לא, אבל חלק ממה שאהבתי, כן אהבתי, זה שגם אתה מרגיש לבד. כאילו אנחנו עכשיו בסריה, במקרה יצא ככה, בשלושה פרקים האחרונים, בסריה לסרטי סוף העולם. היה לנו סרט אקשן אחד, וסרט חצי קומדיה אנימציה אחד, ומה שהיה בהם דווקא זה שכולם ביחד, רואים איך העולם חרב על כל האנושות ביחד, וכל האנושות ביחד מנסה לשרוד את זה, בין אם זה בסרטי אסונות שכולם חווים את הרעידת אדמה ומנסים בה להציל את כל האנושות, בין אם זה בוולי שכולם כבר ברחו לחלל ומי שלבד זה הרובוטים. ודווקא פה אתה מבין שבסרטים, גם בסרטים סרטי סוף העולם ההם, היו הרבה אנשים שלא היו בשוטים שצילמו את כולם. כששישה מיליון הודים בורחים מהגל הגדול, עוד 900 מיליון הודים פשוט יושבים בבית ומחכים שזה יקרה, כי הם הבינו שאין ברירה.
אתה זוכר מה אמרתי לך בפרק על 2012? זה ממש שקע אותי בסרט, דרך אגב. אתה זוכר מה אמרתי לך, אם אני זוכר נכון, תשמעו את הפרק, תגידו לי אם אני טועה או לא בהערות. אמרתי לך, היה לנו דיון על מה עושים, אם אתה יודע שקורס העולם, בעוד זמן נתון, גם בסרט ההוא, גם ב-2012, להבדיל, להבדיל, היה ידוע מתי העולם קורס, פחות או יותר, ואנשים ראו, ידעו שהגלים, לרוב בני האדם נודע ככה, כמו פה, כזה 24 שעות לפני שזה כבר, שהמדענים פספסו משהו, זה לא נורמלי ומה שאמרו לנו בחדשות, ושם הראו מלא אנשים בורחים. מצד שני, פה הראו שני אנשים שיוצאים מהתפקיד שלהם, שזה המשרת, שזוכה לכינוי אבא קטן, וג'סטין, יוצאים מהפוזה שלהם, ואומרים, אוקיי, במילא זה איבד משמעות. זאת אומרת, המסכה שלי איבדה משמעות לחלוטין, אני צריך להתכנס ולעשות מה שאני יכול לעשות. אבא קטן לא הגיע לעבודה לתדהמתה הרבה של אחות של ג'סטין, ורק ג'סטין יכולה להגיד לה, אולי זה כזה יום שבו הוא רוצה להיות עם המשפחה שלו או משהו, וגם ג'סטין, אחותה עשתה את מה שמצופה מסרטי אסונות, נכנסה לאוטו וברחה לאיפשהו להיות עם כולם. אבל רק ג'סטין אמרה, שאני חושב שאני, אם אני זוכר נכון, זה מה שאני גם אמרתי אז בפרק, אמרה, כאילו, פאק, במילא זה נגמר עוד מעט, אז תנו לי להחזיק ידיים, להסתכל לעיניים, ולהתרכז במי שאני אוהב אותו, ושזה יהיה מה שאני זוכר, לא יודע מה יש מעבר למוות הזה, אבל שזה יהיה הדבר האחרון שאני רואה. במקום לרוץ, וידרוס על אנשים, ולא יודע מה, וזה, שזה הדבר האחרון שאני רואה, שאני יושבת, מחזיקת עיניים לאחותי ולבן שלה, ובומבה.
אני חושב שהסרט, עד השנייה האחרונה לא היית בטוח. למרות שאתה רואה בהתחלה שני כוכבים מתנגשים, או זה לא מתנגשים, זה אחד בולע את השני, כי הוא גדול מנו פי 20. אבל עדיין איכשהו עד הדקה האחרונה לא הייתי משוכנע שזה קורה.
אתה מקווה.
אתה מקווה שזה יצליח, ואז אני כל פעם חושב איך אני הייתי מגיב בהינתן האי ודאות הזאת, כי כאילו, הוא נורא...
אבל היא פה אי ודאות אתה...
מה זה?
היא פה, היא עכשיו, אתה מבין. לא, זה החיים שלנו, זה העניין. אמנם הסרט הופך את הכדור החול הזה כממשי, אבל הוא יכול לפגוע בך עכשיו. אני, מאז זה שאני זוכר את עצמי, עד לפני מספר שנים, המוות הפחיד אותי, לא מעט. אני זוכר את עצמי כנער, לפעמים לא... לא הולך לישון.
באמת.
כן, מהחשש ומהחרדה שאולי אני בבוקר אני לא אקום. וזה ליווה אותי עד גיל מאוד מאוחר, עד שבצורה מאוד מפתיעה, יש לומר, לפני מספר שנים נסעתי עם המשפחה, אשתי וארבעת ילדיי, נסענו לאודו לאיזה שלושה חודשים. לטיול, ובנסיעה להודו, אחת הבנות שלי חלתה, כאילו היא בעצם קיבלה את זה בארץ, ואז נחתנו וישר היינו בבית חולים, נמשך איזה שלושה שבועות, עם דלקת קום המוח וכו.
וואו.
וכן, בהודו וזה, ובאיזשהו מקום, האירוע הזה שבדרך כלל גורם לאנשים להיכנס לחרדות, יציאו פשוט, הוא שחרר הכל. עכשיו, היא יצאה מזה בלי שום פגע, והמשכנו לטייל והכל. אבל החרדה הזאת הייתה הרבה זמן, ובשנים האחרונות אני מעביר מדי פעם סדנאות, אני קורא להם סדנאות מוות, שבו אנחנו בעצם עוברים איזשהו תהליך של כאילו מוות, ולכתוב לעצמך איזשהו...
אוביצ'וארי כזה.
כן, נו, איך זה נקרא בעברית?
מה יגידו? הספד.
הספד. איזה מספר הספדים עם קדיש והכל. וזה מאוד מעניין, אנשים... אוהבים את זה, לא כולם.
נשמע ארדקור.
כן, 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 זה ארדקור. העניין הוא שאני אישית לא כל כך מאמין שיש משהו אחר כך, אז איך היא אמרה בסרט? Enjoy while it last, משהו כזה.
אני, אתה יודע שאני הפוך ממך? ממש מעניין. אני כל החיים שלי לא עניינתי המוות. אני אינדיאני כזה במהותי. או לא, אי אפשר להגיד רוזי, כי אני לא ממש מתגלגלים. זאת אומרת, המוות הוא תחנה בחיים. זה לא, זה, כשמישהו שואל אותי מהי מהות החיים, אז אני אומר למות, כי זה, בשביל זה נולדנו, כדי שנמות. ובאמת, נוסף גם להעמיד את הדור הבא, לפזר את הגנים, אבל זה בעצם מהות החיים, מעבר למה שאתה יוצק לתוכם, שבזה יש לנו שם קצת, תכף נדבר על זה עוד טיפה. והנקודה שבה גיליתי שבה אני מפחד מהמוות, היה כשנולדו לי הילדים. אז פתאום אמרתי, בוא נה, פה יש מישהו שכאילו... חייב אותי. אין מה לעשות. ואז פתאום זה נהיה לי מדאיג.
לא שזה... אבל מה אם יגיע סוף העולם ותבין שגם הם הולכים ביחד איתך, אז זה ידאיג אותך יותר או פחות?
אם מגיע סוף העולם, תשמע, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, אם מגיע סוף העולם, אני חושב שהרעיון של לבזבז את הזמן, כל מה שראינו בסרטים סטנדרטיים, על לגנוב טלוויזיה 50 אינץ' כדי שיהיה לי אותה לשלוש דקות, הג'אגל מגיע, או לרמוס משפחות אחרות, או להגדיל, לא יודע מה, לקחת את הסמים הכי חזקים שאפשר וזה. לי נראה מטופש.
אולי אבל זה איזשהו אימור, כי אם זה לא יקרה, אז יש לי את כל אלה.
אבל מצד שני...
אם זה לא יקרה, יהיה יותר גרוע.
מצד שני, אם זה לא יקרה, לא, לא, אם זה לא יקרה, נגיד ש... בוא נעשה תרחיש what if כזה. If then scenario. בוא נגיד שמחר נודע לך שסוף העולם מגיע. ואתה אומר, אני לוקח משהו, כאילו לגבי עצמי, מה שאני לא עושה, אני לא לוקח MDMA, אני לוקח אסידים, כי אני... המוח שלי גם ככה, היצירתיות שלי גם ככה, היא ככה, חוטין כנראה לא מחוברים ממש חזק, אני לא צריך לנער שם שום דבר, ואני חי מהמוח שלי, ואני מתקשר עם המוח שלי, אז... ונגיד, אני אומר, וואלה, אתה יודע מה? פאק איט, עוד 24 שעות נחרב העולם, ויש לי בשעתיים האחרונות שתי אופציות. אחת לבלות שעתיים ממש משמעותיות עם הילדים שלי ועם אשתי, והשנייה, לדפוק את הראש על MDMA, ולראות הכל בוורוד ולהיות מבסוט. בכל אחת מהאפשרויות שאני לוקח, אם אתה אומר לי, וואלה, קבל פקודת ביטול, הכוכב הכחול, קיבל שיפט שמאל, איך קוראים לו? נו, מהרמגדון. ג'ון ויין. נו, וויליס, ברוס וויליס. פוצץ את הכוכב הכחול והכל נגמר. בכל אחת מהם אני הרי נוסע איתי מטען קדימה בחיים. עם ה-MDMA, אני הכי חיים של אחרי ה-MDMA, עם התנאים שלהם, עם הלא יודע מה. אבל גם, שזה כאילו בעל משמעות, כי זה כן, זה כן, אני כן נראה לי מאוד מעניין לעבור חוויה כזאת וכאלה. אבל עם השעתיים המאות בעלות משמעות האלה עם הילדים שלי, אם אני אעבור אותם, אז גם הם יהיו בעלות משמעות אחרי זה. לא שכאילו קיליתי את זמני. עשיתי משהו שאנחנו לא נעשה לעולם.
נכון. זה כיפר סאטרלנד אומר את זה, שכשהם חושבים, הוא חושב שלא עומד לפגוע, ואז הוא אומר בכל מקרה, אבל זה היה הדבר הכי מדהים שיקרה לנו בחיים. אני אגב קיוויתי, כאילו, במקום מסוים קיוויתי ולא קיוויתי, אבל כאילו, חשבתי שזה יהיה, שייתן משמעות נורא גדולה לסרט, במיוחד לדמות הטרגית שלו, זה שהוא מתאבד, ואז לא נחרב העולם, והוא כאילו סתם מתאבד, וזה לדעתי היה יכול להיות מאוד חזק. בכל מקרה, אילן, אני חייב לשאול, אתה אדם דתי.
אכן.
ואתה עכשיו אמרת שאתה לא מאמין במה שקורה אחרי, ומעניין אותי איפה זה מתחבר.
שמע, זה שאלה גדולה. בואו נתחיל מהשאלה אולי שנמצאת לפני מה שהולך אחרי, וזה אלוהים. השאלה הגדולה. אני יכול לבוא ולשאול אותך את השאלה, אם אתה מאמין באלוהים?
אני אישית.
כן.
ואני לא.
אבל כשאתה מגיע, כשאתה מגיע לעבודה בשבע וחצי הבוקר ולא בא לך שלום 50 שקל חניה, אתה מתפלל שתמצא חניה?
אני חושב שהתשובה לא, גם אם היית עונה את התשובה כן, היא הבעיה. הוא אומר, השאלה אם אני מאמין, ועכשיו אני חוזר אליי, אבל השאלה של האמונה בעולם הבא היא קשורה מן הסתם לשאלה של אלוהים, ואלוהים היא לא שאלה אחת. הוא אומר, השאלה כששואלים אותי אם אני מאמין באלוהים, השאלה היא, א', איזה אלוהים? אלוהים יוצר את העולם, אלוהים המתערב בעולם, אלוהים ה-X או אלוהים ה-Y, אוקיי? ולכל שאלה יש פה בעצם תשובה אחרת, והתשובה היא גם לא בהכרח כן ולא. כן, אתה יכול להגיד, כמו במקרה שלי, שבחלק מהשאלות אני אענה לך, אני אגנוסטי, אוקיי? אני לא יודע, ויכול להיות שאני רוצה ליצוק עולם שבו יש אלוהים, אוקיי? לא כי הוא נמצא, אלא כי זה המשמעות שאני יוצק. ולכן השאלה היא מורכבת. עכשיו, אם אני חוזר לשאלתכם, לשאלתך הראשונית, אני לא מאמין שיש עולם הבא. אני אגנוסטי לגבי הנושא אם יש אלוהים או לא, ואני לא חושב שאלוהים מתערב במה שיש פה, ואני חושב ש האדם מצד שני הוא צריך אלוהים. ואז השאלה היא, מה אנחנו עושים עם כל זה? וזה חלק מהתפקיד שלנו, לבוא ולנסות לקשור בין ההפכים. ובטח כשאנחנו נמצאים בדת שבעצם מאפשרת זאת. אוקיי, למורת רוחם של הרבה רבנים.
השאלה, זה בעצם מה שמשך, כי באמת השאלה שנשאלת, כשאתה אומר שאתה לא מאמין באלוהים, שלפחות גרסתו המפורסמת של האלוהים של היהדות, זה שהוא כן אל שמתערב, ואל שנוכח, ואתה אומר שבכזה אתה יודע שאתה לא מאמין. שאלה אם כאילו, אתה כן אדם דתי בדת היהודית, איפה זה פוגש, אלא אם כן, מה שאנחנו מכירים על האלוהים היהודי, הוא לא רק הדמות המפורסמת ברבים.
אז אני אענה לך אולי קצת בקצרה, במספר רמות. א', אני לא חושב שאלוהים בחר בעם היהודי, אני חושב שעם היהודי בחר באותו אלוהים, אלוהים שבא והוא שונה מה אלים האחרים שהיו באותה תקופה, אלוהים שיותר צודק, לא אלוהים שהוא צודק, כי עדיין התורה מלאה בחוקים לא צודקים, אבל בהחלט אלוהים שיותר צודק ממי שהיה, ובעצם אלוהים שלפחות ברמה הסימבולית נותן לאדם לבוא ולהתווכח איתו ולהגיד לו מה הדבר הנכון, ולחוקק את החוקים בניגוד לדעתו, כפי שכתוב בגמרא, בסיפור הידוע של תנורו של אחנאי, שבו יש שם מחלוקת, ובעצם מביאים את הבת קול כדי להגיד מי צודק, והבת קול אומרת X, והחכמים אומרים, למרות שהבת קול שהיא מייצגת את אלוהים אמרה X, אנחנו הרוב, והתורה ניתנה לבני אדם, ולכן אנחנו אומרים Y, וזה הלכה. אז זה מצד אחד, ומצד שני אני מאוד מתחבר לאינדיאני שבך. הייתה לי תקופה, אגב, שמאוד אהבתי שירים אינדיאנים, it's a good day to die. וסביר להניח שאם הייתי אינדיאני, אז הייתי בעד לשמור על המסורת האינדיאנית, ובעצם להתאים אותה לזמננו, עם כל האתגרים שנמצאים בדרך.
רגע, אני רוצה שנייה לחזור לנושא הזה של אלוהים. אם אני זוכר נכון, אצל, בוא נקרא לזה אורתודוקסים סטנדרטים, כאילו, in a way, לא יודע, מה שאנחנו מכירים כאורתודוקסים, תנורו של הכנאי זה בעיה מטורפת, לא? כאילו, יש איזה דיונים אינסופיים על למה מותר, אני זוכר נכון? אני לא...
זה נכון במידה מסוימת. המעניין הוא שתמיד הדתיים האורתודוקסים הקלאסיים מביאים את המקרה הזה כהוכחה לתורה שבעל פה, כן? ובעיניי הם לא מבינים שזה בעצם הם באותו הרגע גם חופרים מתחת לבניין של עצמם.
כי התורה שבעל פה היא תורה חיה, והתורה שלהם נעצרה לפני 2000 שנה בעל פה שלהם?
כי התורה שבעל פה היא תורה חיה, וזה דבר שהוא מאוד חיובי. הבעיה היא נוצרת בעצם כשאתה בא וחושב שהתורה שבכתב נכתבה על ידי האל, ואז אתה בא ושואל את עצמך למה הוא לא כתב בצורה מפורשת, למשל, שצריך לבוא ולהקשיב לתורה שבכתב, שבעל פה חוץ מאשר איזושהי רמיזה וחצי, ולמה גם אם הוא נתן חוקי עבדות שהם יותר צודקים ויותר מוסריים מאשר עמים באותה תקופה, למה הוא לא הוסיף משפט של ועדיף שלו, אוקיי? וכו.
כן, למה צריכים להרוג בן סורר, למה אפשר פשוט לחנך אותו? או להרביץ להורים שלו שהביאו אותו למצב הזה?
אז בעצם, התורה שבעל פה בעצם עקרה את התורה, כן? והיא אומרת בעצמה, למשל, שבן סורר הוא מורה, לעולם לא יושם, אוקיי? זה לא יישמו את זה אף פעם, שזה בעצם בא ומעלה חיוך אצל היהודי האורתודוקסי הקלאסי, שבא ואומר, הנה, אנחנו דת מאוד מתקדמת, אבל אם זה המצב, אז למה היה צריך לכתוב מראש שצריך להרוג אותו?
בן סורר, למי שלא מכיר, זה חוק אני תכף תגיד לי ממראה מקום, כי אני באמת לא זוכר כלום. שמות? לא יודע.
לא זוכר.
שבו נאמר שבן סורר, הוריו יכולים להוציא אותו למשפט על אותו בן סורר, והוא יסכל באבנים. אם ניקח... אני מביא את זה כדוגמה, כי יש את הדוגמאות הקלאסיות על יחסים חד-מיניים ודברים כאלה, ואני אומר, שמה אתה יכול להגיד שברוח התקופה, באיזושהי צורה אפשר היה לחשוב שזה טבו, כי זה לא משמר את הגזע, או כל מיני דברים כאלה. אבל בן סורר, הוא בעולם חקלאי, שבו הבן ממשיך את דרכו של אביו, והוא בעצם הפנסיה שלו, בית אבות שלו, אין, או של אביו ואימו, סליחה, אין לזה באמת היגיון לוגי, חוץ מלהפחיד את הילדים האחרים, שכן נשמרו על ההורים שלהם או משהו כזה. זה מעניין.
איפה אתם חושבים שאלוהים נכנס במקום כמו הסרט הזה? איך אתם, אם הייתם צריכים לנחש, נניח, קחו איזה דת שאתם חושבים, או איזה דמות זה, ומה הם היו אומרים על אלוהים, במקרה שבאמת סוף העולם מגיע באופן ודאי?
אני לא בטוח שאני הבנתי את השאלה.
הרבה עוסקים, זו תמיד שאלה שמגיעים אליה מהר, נניח על השואה. אז שואלים, לדוגמה, דתיים, אותם אורתודוקסים קלאסיים, איפה אלוהים היה בשואה? שזו שאלה גדולה, אבל איפשהו היא גם כאילו רחוקה מהם 70 שנה אחר כך, אז תמיד יש תשובות של לי כאדם חילוני נשמעו קצת כמו תירוץ. שאלה אם אנחנו יודעים שעוד 24 שעות באמת יושמד העולם, כולנו, לא רק בן אדם ישמיד בן אדם, אלא הטבע הגדול, היקום, משמיד את כולנו, איפה ייכנסו אותם אנשים, לדעתך, אם אתה יכול לנחש או לאמר, מה הם יגידו אז?
אז אני מוכן לאמר, ואני יאמר אפילו ביותר גדול, ואומר, השאלה, אתה שואל לגבי היהודים האורתודוקסים הקלאסיים, התשובה שלי היא שגם הם וגם היהודים האורתודוקסים הלא קלאסיים, וגם היהודים וגם בכלל המין האנושי ברובם המוחלט לא יורידו את המסכות. אוקיי? אנשים בונים לעצמם עולם שבו הם יכולים לחיות בראשם, והם לא במהרה הם ירסו אותו. עכשיו, האם התירוצים של היהודים האורתודוקסים הם פחות הזויים מאשר התירוצים של החילונים האורתודוקסים, או של הנוצרים האורתודוקסים, או של כל מי שלא יהיה? מניסיוני, התפיסות עולם של אנשים, כולל שלי, לא מחזיקות מים כשהולכים לעומק. אוקיי? ובסופו של דבר אתה נתקל בזה ש... כן, אני לא בטוח, ובסוף אני הולך למות.
אוקיי? מעניין, אבל אם הם, כאילו, כשאתה אומר, הם לא ירידו את המסכות, השאלה אם זה מסכות. זה בעצם מה שמעניין אותי. האם מישהו... יש... כי הרבה פעמים המסכות האלה הם בינתן, הם תמיד, אני תמיד חוזר לזה, אדם אורתודוקסי לקראת המוות האישי שלו לא יוריד איזה מסכה, כי הוא מבין שהוא צריך להמשיך משהו שגדול ממנו, ושאלה אם גם כל כך הרבה דברים בלבל כל כך גבוה ממך, גם הם עומדים למות, אז אולי, אולי הם שם כן ירדו המסכות או לא.
דווקא מבחינתו, גם אם יבוא סוף העולם, יכול להיות שמעבר לכך יש חיית אלוהים, ולכן בעיניו זה יתפס כפחות מסכה. עכשיו, מה עם חושבונותם של אלוהים? זה כבר שאלה אחרת, אבל...
שמלא אנשים דוחפים לתוך האצבעות שמלוניות.
נכון, אבל אני חושב ש... לך, כחילונים, אני רואה טוב, יהיה לך יותר קשה להחזיק בעמדות שלך 24 שעות לפני הסוף, מאשר הדתי, שהוא תמיד יכול לתפוס את הרעיון של האלוהים כמו איזה... רובוט טריק שיתפוס אותו ברגע האחרון ויציל אותו מה...
ויוביל אותו לעולם הבא.
ויוביל אותו לאיפשהו שהוא אחר מאשר הריק, או כמו שאני תמיד אומר לחבר שלי, אני אשמח לחתום עכשיו על גיהנום, כי לפחות אני יודע שיש משהו אחר כך.
עכשיו יש תפגוש שם מלא חברים טובים.
אמרת לנו קודם, כשהיה לנו איזה בתקלה, שהסרט מתייחס לעולם הבא.
כן, אני חושב שבמקום מסוים, אם אנחנו מסתכלים על המעבר, על הגשר, שגשר זה תמיד אלמנט מאוד
סימבולי. מי שלא ראה את הסרט, יש גשר פיזי שמנסים לעבור עליו בסרט שלוש פעמים.
ובעצם אף אחד לא מצליח לעבור אותו בפעם הראשונה והשנייה שמאוד קרובים. זה בעצם בסוף של החלק של החתונה, החלק הראשון הגדול, ובהתחלה של החלק השני של סוף העולם, שתי אחיות מנסות באותה הדרך לעבור את אותו הגשר, רק שבפעם השנייה... ג'סטין משתגעת ומרביצה לסוס, והם לא מצליחים לעבור. יאמר שאותו הרבצה לסוס קשורה גם לניטשה, אני חושב, כי גם הוא השתגע לפי המסורת כשהוא ראה סוס שמרביצים לו ברחוב, ואז הוא קצת איבד את זה, ומאז הוא לא כתב כלום. והסיפור השלישי זה כשהאחות קלר, שאגב היא בת ליהודי, גינסבורג, השחקנית, מנסה לעבור את זה דרך המדע. היא באה לא עם הסוס, אלא עם האוטו הקטן, וגם היא לא מצליחה, ובעצם אי אפשר לעבור את הגשר, כי אין אולי לאיפה לעבור.
אולי גם בהתחלה גם יש איזה קטע שהלימוזינה
לא לוקח את הסיבוב טוב.
כן, זה לא קשור גם לגשר, יכול להיות, ועכשיו אני חושב זה שכל הסרט הוא שם, הוא אחרי שעברו את הגשר לכיוון אחד, ולא...
אז אני רואה את זה מעט שונה. זאת אומרת, אני אומר משהו כזה. בעיניי הלימוזין, העיכול המאוד קשה שהיא עשתה, הוא בעצם איזשהו כניסה לתוך עצמך. כי מרגע שעברו אותו, אי אפשר לצאת. זאת אומרת, כמו שהיה קשה להיכנס, ככה קשה לצאת. והניסיון לעבור את הגשר הוא בדיוק הניסיון של, של הדמויות לברוח מתוך עצמם, לברוח מההתמודדות של עצמם עם הרגע המאוד מאוד מאוד קשה וטעון הזה, הרגע שבו כל המערכים שהם מינו בהם קרסו, אם זה התחיל בחשמל, המשיך במדע, המשיך ב... בג'ון, שכאילו מוצג בסרט כעמוד התווך של המשפחה, ככה שהוא יודע מה צריך לעשות כל הזמן. זה היה הנקודה שלי נראתה מאוד. ככה הבנתי לפחות את הדבר.
אני מתחבר למה שאתה אומר, כעוד נדבך, הייתי אבל מוסיף לזה שאולי הכניסה עם הלימוזינה זה הלידה, שהיא קשה אך מאושרת, לכאורה, ואז יש בעצם את אותו המעבר שעכשיו דיברת אליו, שמנסים לברוח, ואז בסוף יש בעצם את הסגירה בתוך המג'יק קייב, כן, שאז בעצם יש חזרה לתוך סוג של רחם, אוקיי, של ביחד האמא והבן, אוקיי, אז אפשר גם לראות את זה כהתחלה וסוף, ואותו אמצע שאתה דיברת עליו.
מעניין.
אני לא יכול להגיד שנהניתי מהסרט, הוא גרם לי לחשוב המון. אבל כאילו אני לא יכול להגיד שלא אהבתי את הסרט, אבל בטוח לא נהניתי, זה לא סרט מהנה. וזהו, אני מנסה לחשוב, אם חברה שאלתי אז לראות, אני לא יודע מה הייתי אומר לו, כי יש לי חברים שאוהבים לחשוב, זה לא הבעיה, אבל קשה.
אני ממשיך בקו שלי מכל הסרטים, שבסופו של עניין הדברים האלה מעבירים אותנו איזושהי חוויה של הרבה פעמים מתנגשות עם עצמנו. יש כאלה שעושים את זה בקטנה, שמעבירים לנו כזה את הזמן בכיף, אתה יודע, עולם נחרב, גלים של 2 קילומטר, רובוט חמוד מתאהב ורובוטית חמודה, ויש כאלה שלוקחים אותנו למקומות הרבה יותר קשים, כמו אפוקליפסה עכשיו וכמו זה, שזה חוויה מסוג שונה. אני מודה שהיה לי מאוד מאתגר לראות את הסרט, ראיתו בזה 3 טייקים בשל אילוצי החיים. זה לא סרט מומלץ לראות ב-11 בלילה שאתה על הספה, אתה בשנייה נרדם. פשוט כי הקצב שלו מאוד real life, מאוד איטי, מאוד כמו שהחיים מתנהלים באמת. אני חושב שהוא סרט טוב, אותי הוא עשה המון לחשוב על המון דברים, הוא העלה לי המון, אנחנו פשוט מסיימים, אז אני לא אעלה את זה עכשיו, נעלה את זה בשיחה שאחרי וכולכם תקנו, הוא העלה לי המון רפרנסים תרבותיים מאוד מורכבים, שאני לא יודע אם הבמאי חשב עליהם או לא. אבל הם ממש עוררו בי צורך לחקור ככה כל מיני ידעים שפעם היו לי וטיפה לשכחתי על קצת על קנדינסקי שמופיע שם, כמו שברגואל מופיע, קצת על אבל ומנוחוליה של פרויד, שהוא חיבור מאוד מעניין של פרויד, שקראתי אי פעם שהייתי ילד, קצת על צבע ו... יש מאמר שקנדינסקי, צבע ומשהו, שגם עליו יש לי פה איזו תזה מאוד נחמדה.
והמוזיקה גם.
המוזיקה מדהימה. כן. המוזיקה היא מדהימה. לי זה בעיקר עשה חשק לראות עוד פון טריירים, אפילו שזה...
דוגוויל, סרט מצוין. כן. דוגוויל ראיתי כילד, כן, שעה ראשונה אתה מסתכל, ואתה לא מבין למה אני פה. למה אני לא עכשיו חוזר למחשב וממשיך לעשות מה שעשיתי, ואתה נשאר. בשעה השנייה אתה כזה...
אז אגב, הסרט הזה הוא חלק
מטרילוגיה.
מטרילוגיה, כן. של...
הוא השני בטרילוגיה.
דיכאון.
זה הפתיע אותי שאתה בחרת את השני בטרילוגיה, האמת, אבל...
כי הוא לדעתי הכי נקי, מהבחינה של הרעיונות.
אתה ממליץ.
אני מאוד ממליץ, כן, בהחלט.
עם כוס יין טובה על המרפסת, עם איזה צ'יסקוס פסואלי בריח.
כן, אפשר לראות את זה גם כן בסוכה, בתור ה-Magic Cave.
כן. בסדר גמור.
אילן פרז, תודה רבה שבאת להתארח איתנו, אצלנו. אפשר למצוא אותך באינדיגוגו, לתרום, להשתתף.
כן, להתרשם קודם כל, ואז לתרום להוצאת הספר של תמונות מוסריות. אני מודה לכם על השיחה הזאת, היה ממש כיף גם להכיר אתכם וגם לשוחח.
בהחלט.
היה מרתק, תודה רבה.
תודה רבה.
אז
your mission, should you choose to accept it, is to watch.
בפעם הבאה אנחנו נראה את הסרט תשובו של מרטין גר, ונדבר עם מאיה קציר, שהיא דוקטורית להיסטוריה, ומי שבזכותה יש לי מאסטר, כי היא הקטה בתורה. שובו של מרטין גר זה סיפור אמיתי, על בן אדם שיצא למלחמה, חזר מהמלחמה, והוא לא היה אותו אדם. זה סיפור מטורף. סרט מעולה, ובכל פעם שאתה חוזר ממלחמה, תזכור ש...
As always, should you get caught or killed, Movie Talker will disavow any knowledge of your actions. This tape will self-destruct in 5 seconds.
אילן פרז, תודה רבה שבאת להתארח איתנו. תודה רבה לסמסונג נקסט, שלפעמים אנחנו שוכחים להדות להם, אבל אנחנו פה מקליטים כל שבוע. תודה רבה. אנחנו זמינים. זוהר, איפה?
בפייסבוק, בטוויטר, בכל אפליקציות הפודקאסט האהובות עליכם, תחת השם מדברים בסרט, ובאייטיונס, שהוא גם אפליקציות פודקאסט אהובה. ושיהיה לכם שבוע.
נהדר.